בנימין.
ובכן, כאמור, אני רואה כאן עליית שאול. נדמה לי שניתן לראות את קיום ההבטחה לרחל בני קולות מבכי בעיניי את מדומה, כי יש שכר לפעולתך, ושם הוא מייצגב, ויש תיבה לפעולתך, כמו משה ושאול ומכולם. שם זה פסוק שנאמר יותר על עשרת השבטים, אבל עצם העניין של הנחמה לרחל, זאת כאמור לדעתי הייתה הנבואה הקדומה, וכאן היא באה לידי ביטוי, כאשר מהשבט הקטן הזה בנימין, שבט קטן אחרי ההשמדה, בפרשת פלגש בגבעה, צומחת מלכות ישראל. ושני האנשים האלה, שבאים מקבועת רחל, או שאתה תמצא אותם בקבועת רחל, אתם יודעים בשאלה אם קבועת רחל זה בצפון, קבועות בדרום, ואמרו לך, אני צריך להתנות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את דברי התנות, ודאג לכם כמו מה יצא לפנים. ובכן, זה האות הראשון. לפני שאני מדבר על תוכנו של האות הזה, אני רוצה בכלל לדבר על משמעות האותות. שבשנותיים לא נכנסו שלושה אותות. אני אומר הלאה וחלפת משם, ובאת עד לא תבור, ובאת עד לא תבור, זה משהו שלושה אנשים, וכולי. אני רוצה קצת לדבר על משמעות האותות. הרמב״ם מרחיב מאוד בהקדמתו לפירוש המשניות. לא מספיק ירדתי לסוף דעתו של הרמב״ם, איך הוא נכנס דווקא בהקדמה לפירוש המשניות לכל שאלת האמנת דברי נביא. אתם יודעים, הוא נכנס שם בצורה מאוד מאוד חזקה לשאלה הזאת. איך אנחנו יודעים שמישהו הוא אכן נביא, שהוא נביא אמת ולא נביא שקר? ועולה שם בהחלט שאלה. הרמב״ם כידוע לא קיבל את השאלה של אותות הניסים, כלומר מה שקרה משה רבינו. הוא אומר, ואין לו ימין אלי ולא ישמעו בקולי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מעבר לכל המשמעויות המקיפות יותר של הפיכת מטה לנחש ושל יד בצורעת, שיש בוודאי לנושאים לדברים אחרים, אבל עצם העובדה שאתה משליך מטה, אתה משליך מקל, והמקל הופך לנחש, זה... בואו נגיד, כמו שאמר פעם איזה חסיד, אפס זה כמעט כמו על אבן. כלומר, לעשות כאלה דברים, זה כבר כמעט להיות על אבן. וזה משמע שזה האות שבגללו מאמינים שמישהו נביא. ואותו דבר, יד בריאה שנכנס לתוך החקר, הופכת להיות יד מצורעת, ואחר כך עוברת בחזקה להיות יד בריאה או מים שאתה שופך מן היאור והופכים להיות דם, זה מהווה בתורה סימנים שמשה רבינו נראה אליו השם. אין לו ימינו לב לשמור כולי כי אמרו לו נראה אליך השם, וכך תוכיח שנראה השם. הרמב״ם כידוע איננו מקבל את זה, ואומר כל המשה, אומר את זה, אומר את זה, אומר את זה, אומר את זה, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, מפני שהמאמין על פי מופת יש בעקבות דופי. והרמב״ם הולך בעיקר, גם בהקדמה שלו בפירוש המשניות, אחרי מה שנאמר בפרשת נביא. ובפרשת נביא כדאי באמת לשים לב לדבר הזה. יש לנו שתי פרשיות של נביא במשנה תורה. פרשה אחת אומרת, כי יקום בקרבך נביא וחולם חלום ונתן אליך אות ומופת. האות והמופת אשר תיברר לך לאמו, כלומר אותות ומופתים, אנחנו יודעים מה זה, אנחנו מכירים את האותות והמופתים מיציאת מצרים, האותות והמופתים, אם אתה, לא יודע, פתאום אתה מרים צפרדעים מהיור, פתאום אתה, אני לא יודע מה, אתה מוריד ברד מן השמיים, אז אלה הם אותות ומופתים. לא ישמע לכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים, כלומר המכות זה דוגמות לאותות ומופתים. זה מול ברשה, כי יקום בגלל מכאן נביא וחולם חולם, חלום ונתן אליך אותו מופת דברות, והמופת אשר דיבר אליך לאיך. אחר כך זה בפרק י"ג, בפרק י"ח, כתוב, שם כתוב המעוננים ועל כוסמים, ונאמר, עד רבה לא יימצא בך, ושם נאמר, ככל אשר שאלת מהים, אדוני אלוהיך בכורה, ביום הקהל לאמור לא עושה פשמו את כל אדוני אלוהיך, את האש הגדולה הזאת לא ירוד ולא אמור. ויאמר אדוני אליי היטיבו אשר דיברו. נביא הקים אליי מקרב לכם כמוך ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי אנוכי ידרוש ממנו. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציפיתיו לדבר ואשר ידבר בשם לא ידעים ומת הנביא אליו. והיא תאמר בלבריך איך נדע את הדבר אשר לו דיברו אדוני אשר ידבר הנביא בשם אדוני ולא יהיה הדבר ולא יבואו הדבר אשר לו דיברו אדוני בזדון דיברו הנביא לא תקור ממנו. אולי אפשר למצוא פה איזה מילה מנחה? לא קשה. לא קשה למצוא ב... אז כל שלמנו כאן מילה מנחה, המילה דיבור חוזר כל כך הרבה פעמים, המילה דיבור ודבר וכדומה. הפרשה הזאת במידה רבה עומדת מול פרשת אות ומופת. כן, וזה הולך, וזה ניגוד שהולך לאורך כל התורה. ההפרש הזה בין דיבור לבין אות ומופת, ושוב מה שאומר הרמב"ם, משה רבנו לא יאמין בו ישראל מפני האותות שעשה השם, מאמין על דין מופת יש בדיבור דופי, ומפני מה אמינו בו מפני שאיננו רואה ולא זר, או שנינו שמעו ולא ערך, הקדוש ברוך הוא היה מדבר, איך הקדוש ברוך הוא היה נדבר עמו, ואומר לו משה אליך אמור להם כך לך. שנאמר, הנה אנוכי ועליך בהבנן, ועבור ישמעם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שקודם לכן, לא הייתה אמונתם שלמה, ובדרך הזאת הולך הרמב״ם גם כאמור בהקדמתו לפירוש המשניות, ואצלו האמנת נביא זה על פי מה שנאמר כאן. אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבואו, הדבר אשר לא דיברו השם. כלומר, האות וצריכים חזקה, המושג חזקה שלוש פעמים, מוכר לנו אולי באיזה מקום, כן? המושג חזקה זה יהיה בשלוש פעמים, שהנביא אומר משהו, והשם מאמין את דברו וזה קורה. ואם כן נביא, לדעת הרמב״ם, וזה דבר שהוא מזכיר שם בהקדמה לפירוש המשניות, זה או שהוא הוסמך והומחה על ידי נביא הקרב, משהו מסוג אלישע הנביא, נח הרוח אליהו על אלישע, או שאנחנו רואים שנבואותיו מתקיימות. אנחנו רואים שנבואותיו מתקיימות. הדבר הזה בא לידי ביטוי חזק מאוד גם בירמיהו, בוויכוח הפורסם שלו עם חנניה בן עזור, אבל שם זאת בעיה. שם זאת בהחלט בעיה. בפרק ח' ירמיהו, אני אומר לו שם, בפרק ח' פסוק ז', מתחיל פסוק ו', ויאמר ירמיהו הנביא. כשהוא אומר את זה לחנניה בן עזור, חנניה הוא נביא שקר. היום ימי הנביא, אמן כן יעשה אדוני, השם אדוני ברך אשר דיבר להשיב כלי לדע, אמן כל הגולה מתבל אליו ובוז. אך שמע נא הדבר הזה אשר אנוכי דוחר באוזניך ובאוזני כולה. הנביאים אשר היו לפניי ולפניך מן העולם, וינבאו אל ארצות רבות ועל מלכות גדולות למלחמה ולרעה ולנאפל. הנביא אשר ינבא לשלום, בבוא דבר הנביא יוודע הנביא אשר שלחו אדוני באמת. שוב, ירמיהו כן מחזק פה באמת, וגם הרמב"ם מסתמך על הפסוקים האלה, איך אנחנו יודעים שנביא הוא נביא אמת, כלומר נביא שקר, כאשר הוא נבהל משהו בדבר הזה קורה. רבים חלקו על הרמב"ם, ובראשם אברבנאל, ואברבנאל מקשה לרמב"ם קושיות גדולות מאוד. ובין השאר, קושייה מפורסמת מאוד, היא פרק י"ח בירמיהו. רגע י"ח נאמר בפסוק ז', רגע אדבר על גוי ועל ממלכה על מלטוש ולמטוץ ולהעביד, ושב הגוי הוא מרעתו אשר דיברתי עליו וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות לו, מה שמוכר לנו מיונה הנביא בנינווה למשל. כן, הוא חזר בו מהרצון להשמיד. ורגע דבר על גוי והמלאכה לפדות ולמטור. ועשה הרע בעיניי לביתי שמוע בקולי, וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להייתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא בהחלט יכול גם להתחרט, ובואו נגיד, אני הייתי קורא לעיקרון הזה, יש לך שני עקרונות שעובדים זה מול זה, עקרון אמנת דברי הנביא, כן, מה שהקדוש ברוך הוא אכן יעשה כמו שהנביא אמר, האמנת הנבואה, והייתי מעניין אם הוא לא את עקרון הבחירה החופשית והשכר והעונש. כלומר, יש בחירה חופשית לגוי לשנות את דרכיו, לשנות את דרכיו לטובה, לשנות את דרכיו לרעה, ועיקרון השכר והעונש. עיקרון השכר והעונש גובר על עיקרון האמנת הנביא. כלומר, אם הגוי יעשה את הרע, אז הקדוש ברוך הוא ינחם מן הטובה. אם הגוי ישוב בתשובה, הקדוש ברוך הוא ינחם מן הרע. כלומר, זה פחות או יותר העקרונות הנלמדים מהדבר הזה. ואני אומר, נתתי בגדול את שיטת הרמב״ם, שהולך באמת על פי הבנת עניין האמנת הדיבור, ובונה את האמנת הנביא על פרק י"ח. שוב, חשוב לי להדגיש שההבדל בין פרק י"ח שתגידים את פרק י"ג, לא כי יקום לקרב אותה נביא, אתה נראה אותו מופת, אבל שם זה לפי עבודה זרה. נכון? ועוד במופת זה שובר אליך למון, נלכה ונעבדה, נלכה אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם מלא. ושם דבר לפי עבודה זרה. בפרק י"ח מדובר נביא השם. שוב, אמרתי נביא השם, לא אמרתי נביא שקר או נביא אמת, כיוון שפרשה בפרק י"ח שקראנו, פרק י"ח בספר דברים שקראנו, מדברת גם על נביא אחד וגם על נביא שקר. אבל נוזיד שידבר, שיחסית לדבר דבר בשביל לסור עצמי. כלומר, מדובר שם, באמת, נכון, נזכר בשוליים, גם נביא של אלוהים אחרים, אבל זה לא עיקרה של הפרשה. הפרשה מבדילה בין נביא אמת לבין נביא שקר בנביאי השם. מי שדברו מתקיים ומי שדברו איננו מתקיים. אברבנאל מקשה הרבה פשוט גדולות והוא חוזר לשיטה שעיקר האמנת נביא זה אותות ומופתים, כמו שנאמר למשה רבנו כאשר אמר ואין לא יאמינו לי ולא ישפוטו כלי כי אמרו לא יראה לך השם, והקדוש ברוך הוא נותן לו אותות ומופתים, ומה שאנחנו מכירים לומר מאלישע הנביא, כן, כל עניין נחל רוח אליהו אל אלישע, מסתבר שם מאוד שכולם מכירים אותו אחרי שאלישע, אני יודע, מרפא את המים המרים ביריחו על ידי צפוחית מלח, ואחר כך עם שני דובים, כשהיה לו דובים ולא היה קו חפוסה והגרזן שצף על המים, והשמן שלא פסק, ועוד 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 כאלה מקרים, ששם נאמר יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל. הרבנן הולך על פי זה, והשאלות שהוא מקשה לרמב"ם לשאלות קשות. א', הנה ראינו בירמיהו, שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנביא נבואה, ולא רק היום. בגלל שהעם שב מדרכו, או לטובה או לרעה. יש כאן כמובן שאלה גדולה יותר, הנביאים בדרך כלל דיברו לעוד 20 שנה, לעוד 30 שנה. מתי אתה תחליט שנביא הוא נביא אמת אחרי שהוא יגיד שלושה דברים? מה? 60 שנה אחרי שנביא יתחיל לנבא אתה תחליט שהוא נביא אמת? אנחנו באים. כן? הרי נביאים לא מדברים על דברים שיקבו היום. מדברים על איזה גוי בצפון שיגיע ותראו את ירמיהו שהוא מתפגע עם חנניה בן עזור עד שהדברים קרו עברו שנים רבות עד שהדברים קרו. אם אתה עוד רוצה לבדוק שלושה דברים שיתקיימו, אז כל נביא, מתי אתה תקליט עליו שהוא נביא אמת? אתה תחיה במשך דור שלם או במשך שני דורות עם ספק אם הוא נביא אמת או נביא שקר. בוודאי שאי אפשר להיות ככה אותות, זה אינסטנט. כמו שליך את המתן, המתן היא הנחש. אתה יכול מיד לדעת שהוא נביא. אבל מה אתה עושה עם קיום נבואה? לעניות הבנתי, והאברבנאל תוקף בצורה מאוד מאוד קשה את הרמב״ם, ולעניות דעתי, כוונת הרמב״ם שונה לחלוטין ממה שהביא בו האברבנאל. הרמב״ם, כשמדבר על האמנת נביא על פי נבואות שלו, זה לא הכוונה למשהו מן הוויכוחים שקוראים בירמיהו, בירמיהו לחנניה בן עזור, הנביא אשר ינבא לשלום, או הנביא אשר ינבא למלחמה, לרעב ולדבר. אלה דברים שבהחלט קוראים, אנחנו מוצאים נבואה לא אחת ולא שתיים ולא שלוש נבואות, שדוברות לעוד 30 שנה ועוד 40 שנה. בואו נגיד לעוד 20 שנה. זה לא יכול להיות מבחן לאמנת דברי נביא. אולי שלוש שלושה אירועים כאלה לא יכולים להיות האמנה, זה והדברים האלה גם צודק אברבנאל, הקדוש ברוך הוא יכול לחזור לו, כי הכל הקדוש ברוך הוא יכול לחזור בו מכל נקודת. מבחן של האמנת דברי נביא הייתי אומר שהמבחן הקלאסי לאמנת דברי הנביא, איכן הוא נמצא במקרא? מה? אצלנו. טוב, יש מי שכבר מכיר את ראש המקום שלי. כן, ובכן, המבחן לאמנת דברי הנביא נמצא אצלנו. כלומר, לא מדובר על נביא שמדבר על העם, על איזה גוי שיבוא מצפון, או על בעיה באחרית, להגיד נכון, יהיה בית השם בראש העיר. אי אפשר להתחיל לבחון עם ישעיהו נביא אמת, על פי נבואת אחרית העיר. זה לא בא בחשבון. כן, מה אתם רואים? ישעיהו צדק כשאמר, והיה באחרית העיר, נכון, יהיה בית השם, ישא מגבעות ונעבור אליו כל הגויים, צדק או לא צדק. לפי זה נקבע עם ישעיהו נביא אמת או נביא שקר, אי אפשר. אין לך כלים, אין לך ידיעה, מתי צריך לקרות, מדובר על נבואות כמו אצלנו, שנביא נותן כאן שלושה אותות ושלושה אותות, האלה עובדים להתקיים כאן ועכשיו. אומר לו בלכתך, היום היא מדהים. שלושה אותות שאתה הולך לקבל אותם היום, ככה זה יקרה. זה מבחן לדברי נביא, כאן גם לא שייך ושב הגוי ההוא ועשה הרבי. אנחנו מדברים דור קדם מהלך אחד, מה נגיד שהקדוש ברוך הוא פתאום חזר בו, זה לא נשמע נשי. ברור כאן לחלוטין שכאשר שמואל אומר את הדבר הזה, אם יתקיימו שלוש האותות, סימן שהנבואה על משיכת שאול הייתה נבואה נביא. ואם לא יתקיימו שלוש האותות, אז סימן שהנבואה של שאול, של שמואל, לא הייתה נבואה נביא. האם נכון מה שאמרתי? תגיד לו, מה יש? אין לכם אופס להגיד לו. זה כמובן לא נכון, אבל בואו נגיד, לכאורה כרגע אלה מהדברים הנכונים. זה היה דברים פשוטים, ואנחנו נבדוק אותם כרגע, ואחר כך נבדוק מה שאמרתי, נכון או לא. יש האמנת דברי הנביא, פה אנחנו נבדוק את האמנת דברי מגיד השני. ובכן, נחזור עכשיו לאותות ולמשמעות של האותות שדיברנו עליהן. ומה אומר לנו האות הראשון מעבר למה שכבר דיברנו על זה? כלומר, על בעצם פתרון הנבואה שהייתה לרחל לבכה על בניה, ורחל ביקתה על שבט בנימין, שכמעט נכחד כולו ולא נותר ממנו שום דבר, והנה מלכות ישראל יוצאת מבנימין. מה מעבר לזה יש בעובדה ששני אנשים באו ואמרו לו, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש? מה התוכן האות הזה? מה? שהוא יכול לחזור הביתה. אני חושב דבר אחר, כן. מה, אני שואל שאלה פשוטה, אבל לבטית, מה התוכן האות הזה? המטרה
שלו הייתה בעצם האתונות.
נכון, נכון מאוד. רק רבי דוד, אם אתה תענה כל דבר במקום כולם פה, אז אני לא נועד להיות משהו פרטי עליך, אבל התשובה שאמרת נכון. בין, יש כאן, אני חושב, מטרה, האתונות נמצאו, הם כבר נמצאו. זה לא שהם נמצאו עכשיו, הם כבר נמצאו, והרי שמואל אמר לו. הרי שמואל כבר אמר לו קודם. כן, ולאתונות, העובדה, אמר לו, ברגע שהוא בא, כן? הוא אומר לו, ולאתונות, העובדה, לרעיון שלושת ימים, אתה עשית לבך עליהם כי נמצא. כלומר, יש כאן אמירה לשאול, אתה חושב שהלכת לחפש אתונות? דע לך, אתה טועב. אתה הגעת הנה מסיבות אחרות. אתה לא הגעת הנה. כדי לחפש את האתונות. נדמה לך שבשביל זה אתה הגעת, אבל למעשה הגעת בשביל דבר אחר. כלומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לכאן, ואמרתי כבר, המשיכה הזאת של שאול די מזכירה את מרדכי ואסתר, ושוב אני מזכיר שם בן קיש, איש ימיני, ואת כל מגילת אסתר. כלומר, כל אחד הולך לאיזה מקום, ונדמה לו שהוא הולך מסיבה אחת, אבל בעצם הוא הולך ומגיע לשם מסיבה אחרת. כן, המן בא אל החצר בית המלך החיצונה, והוא חושב שהוא בא לבקש לתלות את מרדכי, ומתברר שהוא בא כדי להרכיב את מרדכי על הסוף, ואני יכול להביא את כל הדוגמאות מגילת אסתר, דברים ידועים, וזה מה שהוא אומר לו כאן. וחלפת משם ובאת עד אלון תבור, זה לא הר התבור שלנו שם בעמק ישראל, זה באזור בית אל, ומצאו לך שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל. אחד נושא, מה זה בדיוק בית אל, כאן ב... בתקופה שאנחנו מדברים כאן, כן? יש להניח שהכוונה, מה? יש להניח שהכוונה לנוב, כן? נוב, היא הייתה בית אל, כלומר היא הייתה המקום ששם היה המשכן, נוב מזוהה היום בהר הצופים. יכול להיות שהכוונה לזה, אולי למקום אחר, במקום אחר, עולים אל האלוהים בית אל. אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושה כחות לחם. ואחד נושא נבליים. שאלו לך שלום, ונתנו לך שתי לחם. ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים. עיר רבועך שם, העיר ופגעת, חבל נימים, יודעים הרמה לפניהם נבל בתוף חלים וכינור, והם המתנדעים וצלחה עליך רוח הדרמין, דבית הימן ונהפכת להישך. כלומר, האות השני, אני חושב ברור, מדבר בעד עצמו, כן, אתה מקבל איזשהו לחם, לחם שהולך אל בית האלוהים. כלומר, אתה בהחלט מצטרף פה למעגל של קדושה ולמעגל של ברכת השם, ובשלב השלישי אתה אפילו מתנבא, חבל נביאים יורדים מהבמה, כנראה במה ששם הקריבו להשם, וצלחה עליך רוח השם, והתנבא איתה איתם, עימם, הרעיון הזה שמתנבאים באמצעות מנגינות, מוכר לנו גם מספר תהילים, מוכר לנו גם מאלישע הנביא, כן, המנגינה רוממה את הרוח, נתנה איזה שאר רוח, ואפשרה כלים כדי לקבל רוח השם, וצלחה עליך רוח השם, והתנבאת עימם ונהפכת לאיש אחר, כלומר לאיש שרוח השם נמצאת בו, ושממילא יכול לשמש בתפקיד הגדול הזה שהוא הופך אליו. והיה כתבון המתות האלה רק, עשה לך אשר תמצא ידיך כי האלוהים ממך. יעתה למנה גלגל, בני אנוכי יורד אליך לעלות או לא לזבור את זה בכשלמיש, ואני מתוכל את בוי, ידיך ודעתי לך את אשר תעשה. רק אמנותו שכמון הלך במשול, ויהפוך לו אלוהים לבקר, ויבואו כל האותיות האלה ביום ההוא. ויבואו שם כיפת המנחם ולפעים לקראתו, זה האות השישים, ותסלח על הברוח אלוהים ותנבא בתוכם. היו כל ידו מתמות ששום, ויבואו מיניים נביאים ביבה, ויום אל העם אל איש של אלוהים, ואז היה לבן קיש שקם שאול בן גביעים. ויען איש משם ויום אלומי אביהם, כפנה שמואל, על כן הייתה למשל גם שאול בן גביעים. ובכן התקיימו שלוש האותות, ובכן האם התקיימו האותות ששאול יהיה מלך? התשובה היא כמובן לא, זה מה שרמזתי מקודם. בגלל שכמה אותות ניתנו לו? מה? ארבעה. נכון? הנביאים מה זה? וירדת לפניי גלגל, והנה אנוכי יורד אליך לעלות או לא לשבור זה בקשת למי שבאתי לוקד את בוי עליך והודעתי לך את אשר תעשה, שם עתיד להתקיים האותות. זה קרה? מה?
עדיין.
עדיין, מה אתה אומר? מה? זה לא כך. כלומר, כתוב שבעת ימים, הוא תופל על דבורים ודעתי לך את אשר תעשה, ושאול קצרה רוחו, הוא לא חיכה, נכון? אבל שם היה צריך להיות האות הרביעי הגדול מכולם, שמה טיב האות הזה, אנחנו נדבר כשנלמד פרק י"ג, ולכן מלכותו של שאול לא צלחה, כי לא יקיים האות הרביעי. אם הוא שלושה אותות, לא יקיים האות הרביעי. כל מהם כאן מהם הדוד שאול אליו, נערו עליו אתם, היום אני מבקש לאדונות, אני אראה כאין מנבוא את שמואל. היום הזאת שהוא לא גיד לנעלים מאמר לכם שמואל, והיום שהוא לא אגיד, יגיד לנו כאין שמואל אדונות, ודבר המנוחה לא יגיד לו אשר אמר שמואל. למה הוא לא אמר לו דבר המנוחה?
כי אמר שמואל.
מה?
כי אמר שמואל. מין אמר שמואל.
מה פירוש?
אבל אמר לו לגלות.
סליחה?
אשר אמר שמואל זה או את כל המנוחה ששמואל אמר לו, או לא נגיד את המנוחה כי שמואל אמר לו בלבד.
שמואל אמר לו בלבד. ייתכן. ייתכן, ובדרך כלל הולכים חז"ל, אני רוצה פה להעלות שני דרכים. אנחנו לא אומרים את זה במפורש, אנחנו לא מדברים פה על הנחתו. אבל אני חושב שפחות שייכת כאן, אני חושב שהכוונה לומר, נבואות, רבותיי, לא מספרים, זה צריך להיות. כשנאמרת למישהו נבואה מפי נביא, אין לו רשות לומר. אם נלך לפרשת השבוע, כולנו יודעים, ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה, שני נביאים ופני ושני לאומים, אלה מאיך ייפרדו, לאום מלאום יאמץ. מה ההמשך? הרב יעבוד צעיר, מתברר שעוברות עשרות שנים, ויצחק אבינו, בעלה של רבקה, לא ידע את הנבואה הזאת. הרי כשאנחנו מגיעים לשאלה מי יקבל את הברכות בסופו של דבר, יש לרבקה יתרון גדול על יצחק, שמה?
ש...
היא קיבלה נבואה, והיא יודעת מה נאמר, ויצחק לא יודע. למה קורה כזה דבר? זאת שאלה אחרת. למה הקדוש ברוך הוא העלים מיצחק? זאת שאלה אחרת. אבל דבר אחד ברור, רבקה לא יכולה לספר לו. עובדה שהיא לא ספרה לו. עד אותו יום הייתה צריכה לנקוט בכל מיני הערמות. בגלל שלא יכולה לספר לו את הדברים. כך נאמר את דברי רש"י בפרשת וישב. שם נאמר הפסוק ויבק אותו אביו. אתם זוכרים, כן? ויקום כל בניו וכוחותיו לנחמה והאם האלה להתנחם. ויאמר כי ירד את בני הבן שלו ויבק אותו אביו. רש"י מסביר מה זה ויבק אותו אביו. שיצחק בכה על יעקב, לא שיעקב בכה על יוסף, אלא שיצחק בכה על יעקב. על כך שיעקב כל כך מתאבל, ויצחק היה יודע שיוסף חי. אבל הוא לא גילה ליעקב, למה הוא אמר, אם השם רוצה שאני אגדל. נבואות לא מספרים.
לנביאים לא מספרים. לנביאים לא מספרים נבואות, אבל לאדם פשוט שלא יכול לגדל את זה, אי אפשר להוכיח משם, כי שם גם יצחק וגם יעקב היו נביאים. אז אם...
ומי רבקה? כלומר, יכול להיות לא ראיה, אבל ראיה מרבקה היא ודאי ראיה. נבואה אי אפשר לספר, ולכן יכול להיות באמת את דברם נוכל לא יגיד לו. יכול להיות שזו יש סיבה, יכול להיות שזו סיבה אחרת. ואז ייתכן שלא היינו צריכים ללכת פה לכיוון של ענבה, אלא לאיזה כיוון? אולי של חוסר עניין. מה? אולי של חוסר אמונה, אולי לא לגמרי האמין במה שקורה איתו. ואני אומר שוב, אלה שאלות שתמיד יש כמה דרכים לבחור. אנחנו יכולים למצוא הרבה מדרשים בשיפו של משה רבינו שאומר שלח נביא אל תשלח. יש משהו יותר רואים וכדומה. אבל בהחלט ניתן לראות את זה גם מכיוון אחר. הקמתי משפחה ויש לי עבודה וזה, פתאום לעזוב את הכל וללכת, פתאום לגאול את עם ישראל. מאיפה זה נופל עליי? תראו לעצמכם שאתם עכשיו הולכים, כל אחד הולך באיזה טיול במדבר, ופתאום רואה סנאה בוער באש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, תעזוב עכשיו את כל מה שאתה עושה ולך תגאל את עם ישראל. זה לא דבר שקל לקבל אותו. צעירים, כל אחד מכם עוד יקים משפחה ואם לא ילדים. לעזוב עכשיו את הכל ולך תתמסר לגאולת עם ישראל. כל אחד, זה נראה גדול עליו כמה מספרים, וכל אחד רוצה לחזור הביתה ולמשפחה ולאישה ולילדים ולהמשיך את מסגרת החיים שלו. ומשה רבי אומר, שלח לבי את שלח, לא יש דברים ארוכים, ואין, לא נמצא מישהו יותר מתאים. בהחלט לא קל, זה מבחנים שהיחידים שעומדים בהם היום בעולמנו זה מבחנים מהסוג שמשה רבינו עמד בו, היחידים שעומדים במבחנים מהסוג הזה זה השיוכים של חב"ד. הם עומדים לפני כאלה מבחנים. פתאום הרבי בא שם לאיזה בחור שאתמול ששם התחתן ונתנו לו שני ילדים ולך תיסע עכשיו, אני לא יודע, לפיונג'יאנג או זה, ותקים איזה בית חב"ד בצפון קוריאה, או במונגוליה, או אני לא יודע איפה. מי, מה, מו, מאיפה אני מתחיל, לא מכיר את השפה, לא יודע איפה זה, לא מכיר את כל הדברים האלה. פתאום לך תעזוב את הכל, תקים בית חב"ד בצפון. זה מסוג השליחות, השליחויות, שבעצם ציווה של משה רבינו. וגם שאול כאן, מי בדיוק חסר, עם ישראל במצב שהוא נמצא כאן, פתאום להתחיל לו כאן. לא יודע, אנחנו נמצאים ימי בחירות ויש רושם שבאמת כולם עובדים בתור כדי שרק יבחרו אותם. אבל אני מתחיל לזכור את זה מי עוד אנשים. יש כאן מישהו שהיה מעוניין להיבחר, אני יודע, בחר להיות חבר כנסת עכשיו, אבל אני לא יודע. הגברה שלנו, ויש לנו המקצוע שאנחנו חולמים עליו, ויש לנו החלקת אלוקים הקטנה שלנו, תנו לנו לחיות שם אישית. זו תחושה של רוב האנשים בעולם. במידה רבה גם שלי. לא כל אחד מעניין, תתחיל להנינה. על אחת כמה וכמה, שלא מדובר כמו עצמי. לא מדובר שאתה מקבל בית, שאתה מקבל רכב, ושאתה מקבל מבטחים, ושאתה מקבל... זה לא... כל מיני דברים אתה צריך לעשות על, על חשבון חייש בכל הדברים. ודבר מלוכה לא יגיד לו ולא מספר, אולי מהסיבה הראשונה, אולי מהסיבה השנייה, ואנחנו שומעים פה ויצא כשמואל את העם לדברי המצפה. הרב אבני זאת אומר, אמר לו ישראל, אני ילדתי את חי, את ישראל ממצרים, עושים את פן מיד מצרים, את כל הרבחות על הרבצים, אתם היום מעשתם את הרבים. שכמו שיהיה להם כל אורתכם וצרותכם, אתם אמרו לי, כי מלך תשים עליהם, ועדה התייצבו לפני אדוני לשבתכם על הרבים. עכשיו יש פעולת כל שבטי ישראל, אני חד של בנימין. אני אקרם השם בנימין, משפחתה, את לכם משפחת המדרים, ואתם מלכת של בנימין, איש בהם שום ונמצא. שלא עוד באדוני, והיום הבא עוד הלום איש, ויאמר אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלי. ואוצו ויקחו משם, ויתייצר בתוך העם. ויגבר מכל העם, איש כמו אמר. ויאמר שמואל לכל העם, אני אתם אשר בחרבו אדוני, כן כמו בכל העם, ויריעו בכל העם, ויבואו יקים. ויאמר שמואל לעם, את משפט המשפט המלוכה, ויכתוב בספר. וידע, כפני אדוני, ושלח מהם כל העם, איש לביתו, וגבשו לנו כליתו גבעת. וכוי מו הווי אל אשר נגע אלוהים בליבה, ואם ליד אמרו מהם שהם ימזו וימזו, ולא הביאו למתחה, ויהי כבחריש. מה שמענו פה? שמענו פה שבנוסף לכל, בנוסף לכל שהקדוש ברוך הוא בחר אותו על פי נביאו, אנחנו שומעים פה גם על גורל. יש גורל, ושאול עולה בגורל, ותכף נדבר על זה. ואני חושב שחשוב לדבר על צורת הבחירה הזאת, כיוון שתהיה לנו גם בחירה שלישית. בעצם שאול נבחר למלכות שלוש פעמים, אגב גם דוד. ושוב, תהיה לעשות את ההשוואה הזאת. שאול נבחר שלוש פעמים למלכות. פעם אחת, שהגיע עם האתונות, והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, זה האיש אשר יעצור בעד עמים. פעם שנייה כאן, שהוא עולה בגורל, פעם שלישית כמובן, אחרי המלחמה בפני עמון, כן, שכתוב, ויאמר אבי שמואל, מי הרבה שאול ימלוך על ידעו את האנשים ומתם? ויאמר שמואל הרב, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. ונלכו כל העם הגלגל, והמליכו שם את שאול ומתם הרבה בגלגל, ויסבחו שם זמחים שלמים בפני אמרה, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל. מה, היו כאן שלוש המלכות, וכדאי לראות את ההבדלים בין המלכות האלה. גם בתכנים וגם בשאלה מי הבוחר. הנושא הזה, זה הייתה כמובן בחירה ראשונה, הן המלכות שאול לראשון. הגורל, הייתי אומר, זה משהו שמבטא באמצע בין בחירת השם לבין בחירת אדם. כלומר, בסופו של דבר כשהגורל עולה זה כמובן או מפנה או השגחת השם, אני לא יודע מה נעניש את הפירוש של בחירת השם. אבל זה אופיו של גורל. מצד שני, הגורל מפעילים אנשים והגורל מופל על פי שמות ועל פי שבטים. כלומר, זה משהו שהייתי מביא אותו באמצע בין בחירת השם לבין בחירת אדם. אני מזכיר שהפסוק, גם בתורה הפסוק, קצת סותר את עצמי. ואתה שים עליי מלך ככל הגויים של ספרותיי, שום תשים עליך המלך, אשר יבחר אשר לוקח. כלומר, יש כאן באמת שתי נימות, הרמב"ן מדבר על הדבר הזה. האם הבחירה היא של העם או הבחירה היא של השם? הרמב"ן בנושא הזה אומר משהו מאוד קיצוני. כל הממלכתיים מאוד אוהבים את הרמב"ן הזה. הרמב"ן אומר, שום תשים עליך המלך, ומי שאתה תשים, אז השם יבחר. כלומר, שהקדוש ברוך הוא למעשה בוחר את מי שעם ישראל בוחר את עצמו. מה מאוד מאוד ממלכתי ומאוד שוחר את הבחירות שלנו ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא בדיוק מה שקורה. הרמב"ן הולך בדרך הזו, זה לא בדיוק מה שקורה, אבל אנחנו עושים כאן בשאול. וכאן עושה רושם שיש מפגש בין מי שהעם בוחר לבין מי שהקדוש ברוך הוא בוחר, אבל מי שהקדוש ברוך הוא בחר. איך קורה משהו שגם העם וגם הקדוש ברוך הוא בוחרים ושתי הבחירות מופיעות יחד, זו כמובן שאלה, וזה כל פעם קורה בצורה אחרת ובדרך אחרת, אבל זה קורה. וגם כאן אנחנו נראה שאנחנו נעבור הרבה מאוד גלגולים, עד שאנחנו נגיע לבחירת העם, וכאן יש לנו בחירה על ידי גורל, אבל אני רוצה כאן לומר עוד משהו על גורל. הבחירה על ידי גורל, מדוע בחרה את שאול? כאן, זה הייתי אומר יותר, מכוח מה? מכוח המשפחה והשבט. כלומר, זה מה ששאול אמר, כן? לבן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל בית אבים. ודיברנו על זה כבר, שכשאדם נבחר, הוא נבחר בחלל הריק. אדם נבחר כחלק ממשפחה, כחלק משבט, כלומר, כחלק הוא מייצג איזושהי קבוצה, איזושהי מסגרת שמוכרים אותו, וגם הדבר הזה קיים, וכמו שאמרנו, שאול נבחר כשאול. אנחנו נכון גם את הפסוק, הריתם אשר בקרבו השם, כן כמו בכל העם. כלומר, שאול נבחר כשאול, אבל שאול בהחלט נבחר גם כחלק משבט בנימין, ומהסיבות שכבר הבהרנו, מה שיכולנו, מה טיבו של שבט בנימין. בבחירה הזאת הוא מגיע דווקא מבנימין, וכאמור אני רואה את זה, ואנחנו עוד נוכיח את זה עוד מעט, שזה חלק מפרשת פילגש והגבעה. כל הפרשה שלנו, תכף אנחנו נראה את זה שחור על גבי לבן. אבל זה מה שמופיע בבחירה הזאת, במקום הזה, ובסך הכל, כל הדברים האלה מגיעים לנו באותו דבר. על משפט המלוכה כבר דיברנו, על משמעות הספר. כאן כתוב גם שאול הלך לכתוב גבעתה. שוב אני מזכיר, שאול הוא מהעיר גבעה, ולכן גם ראינו את הפרשה הזאת כממשיכה את פרשת פילגש בגבעה, ותכף נראה איך, והלכו עמו אחד אשר נגע אלוהים בליבם. ובני בליעל אמרו מה יושעם זה, ויבזו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחביש. כמה בני בליעל? לעומת כמה היו אשר נגע אלוהים בליבם? זה כמובן משנה את כל הסיפור. אנחנו לא יכולים בדיוק לדעת איפה הרוב, איפה המיעוט, ומי רצה ומה רצה, ויש להניח כדרכם של דברים. שיש המעגל המצומצם יותר, ויש מעגלים נרחבים יותר, ורוב העם יושבים על הגדר, רגל פה, רגל שם, ועוד לא החליט. נגיד ככה, ויש כאלה, החיילה של אלוהים, אשר נגע אלוהים בלבבם, ויש בני בליעל שאמרו במפורש ובקול גדול מה יושיעם זה, ברור שהם לא היו רבים, שאנחנו רואים פנו את האנשים ממיתן, זה לא יכול להיות רוב העם, ואני מניח שרוב העם נמצאים לא פה ולא שם. כלומר, לא ברור בדיוק במי הם תומכים בשלב הזה, ככה אני מעריך נאמר גם במעשה העגל. רבי יהודה הלוי מדגיש שהיו לא יותר מ-3,000 איש. כשהוא מלמד שם סנגוריה, עם ישראל, מלך כפוזר, זה נשמע טוב. אבל כשאתה קורא את הפסוקים, אז הרי לא בחינם הקדוש ברוך הוא רצה לקלות את כל העם. אז זה היה 3,000 איש, זה היה כל העם. ההנחה הבסיסית היא כאמור, כמו כשאתה זורק אבן לתוך הים. כאן נופת האבן, זה מוקד הזעזוע, וכאן יש מוקד זעזוע פחות חזק, וכאן מוקד זעזוע עוד פחות חזק, ואפשר להמשיך עם המעגלים עד איפה שאתה מגיע לדבר. כלומר, גם בעגל היו שני מוקדים. היה המוקד של חור, המוקד של עובדי העגל, או אני לא יודע, היה המוקד של עובדי השם והמוקד של עובדי העגל, וכל אחד מעגלים מסביבם, ורוב העם נמצאים אין שם באיזה מעגל חיצוני, בנקודת החיתוך הזאת, כלומר, ממש לא רואים שום דבר, כן, בנקודת החיתוך הזאת, כאשר כאן יש גם כן מעגל קטן ומעגל גדול, וכולם איפשהו עוד לא החליטו. זה בדרך כלל מה שקורה עם עולם. וגם כאן עושה רושם שזה המצב. עד כמה בני הבריאה האלה השפיעו, אנחנו נראה כשנדבר על הסיפור הבא. והיה נחש ההמוני, והיא כאן על יבש גלעד. ואמרו כאן השם יש גלעד, קרות נחש, קרות לנו ברית ונעבדק. היום היה נחש ההמוני בסוד הקרות לכם. ונקור לכם כל אין ימים, וסתיה חרפה על כל ישראל. ואמרו לנו זקני יבש, אלף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים חולקו את ישראל, ועם עין, נבאל משה אותנו ויצאנו אליך. ויבואו המלאכים יראות שאולו וידברו הדברים באוסני העם, וישאו העם את קולם, ויבכו, ויזכו כל העם את קולם, ויבכו. הנה שאול בא אחר בקר מן השדה, והם אשאו למעלה העם כי יבכו, והי ספקו לו את דברי אנשי יבש. ויפתה רוח אלוהים על שאול, כשומע את הדברים האלה ויחרם. ויקר עצמם לבקר מנתחם ושלם ולכו ישראל יד המלאכים, לאמור אשר עינינו יוצח ראשון ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד ה' על העם ויצאו כאיש אחד. וכדי לבד לגבים נעשה 300 עד ושבעה 30 עד. ויאמרו למלאכים אבים כה תמרו לי איש יבש גלעד מכרתי לכם תשועה כחום השמש וישבו המלאכים ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמח. אמרו אשר יבש מחר נמצא לכם ועשיתם לנו ככל הטוב בלך. ואם המחרת ועשר שעון את העם שלושה ראשים ויבואו בתוך המחנה ואשמור את הבוקר ויקו את המון עד חום היום ויהיה נשכים ויפוץ ולא נשארו בן שניים יחד. ואומר הרב אל שמואל מי אומר שאול אם נוכל להם? לא את האנשים ומתם. ואומר שאול לא נמדתי איש ביום זה כי היום עשה אדוני תשועה לישראל. ואומר שמואל העם לכו מלכה גלגל ומחדש שם המבוכה ולכו כל העם הגלגל ויבליחו שם שאול לפני אדוני בגלגל ויבליחו שם שמחים שלמים לפני אדוני ואשמח שם שאול וכל אנשי ישראל. ובין כל מי שהיה לו ספק בדברים שאמרנו קודם, נדמה לי שהספק הזה אמור להתפוגג לחלוטין. כלומר, הסיפור הזה הוא סיפור שממשיך ללא ספק את סיפור פילגש בגבעה, שדיברנו. כל אחד רואה שמגייסים את העם על ידי כך שלוקחים צומת בקר ומנתחים אותו, וחותכים את החתיכות ושולחים בכל פני ישראל, ממש כמו שקרה לפילגש, וכמובן הקשר המאוד מאוד מובהק בין העיר גבעה, ליבש גלעד, שבא לידי ביטוי גם בסיפור פילגש בגבעה, זוכרים? כשאנשי יבש גלעד לא באו לחרם שהקהל כולו החרים את שבט בנימין, אנשי יבש גלעד לא באו לשם. יש איזשהו קשר בין שבט בנימין לבין יבש גלעד, קשר שבהחלט כדאי לדבר עליו. קצת להמחיש את הדברים, אני חושב שאין מנוס. לא חודי ומתן. קראנו לו. ובכן, שבט בנימין כבר יושב בעיקרו כאן, במקום הזה, ובכל זאת שבט בנימין, ועיר יבש גלעד לא נמצאת קרוב לכאן, נמצאת פחות או יותר מול בית שען, קצת יותר דרומה, והוא עוד. אני עוד בשבועיים, ואפשר לדעת איפה היא ומהי. לא בדיוק ברור הקשר, אבל אני אומר, הקשר הזה בולט מאוד בשני מקומות. כאן המלאכים באים מיבש גלעד אל העיר גבעה, יכול לסחו לעוד מקום. אבל עובדה היא שבאים לעיר גבעה, העובדה היא ששאול שהוא מאנשי גבעה הולך להושיע אותם, והדבר הזה מתחבר עם כל ענייני יבש גלעד שיש לנו שם, שהם כאמור לא משתפים פעולה עם החייל שבת בנימין. מה עניין יבש גלעד אצל בנימין? כאמור זה מקום שונה, ונלך לפסוק שלא, לא חייבים להסביר אותו כך. תכף אני חוץ לא רוצה, אני לא אומר שם, אני חושב כאילו תשתף. מה העניינה של יבש גלעד אצל שם בנימין? אולי, אני אומר את האפשרות, זה קשור לפסוק שאמור להיות מוכר לנו מהפטרת פרשת וישלח, ספר עובדיה, אני לא אגלה לכם איזה פרק, אבל בספר עובדיה, וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלשתים, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון, מה ההמשך? ובנימין את הגלעד. תסתכלו שם בעובדיה, פרק א' כמובן, כתוב וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. כלומר, מה נראה שיש איזשהו קשר בין בנימין לגלעד? לא חייבים לקרוא את זה. דעתי בפשוטו שנקרא בהחלט אפשר לקרוא, וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון, ואת בנימין ואת הגלעד. וישו את כל המורדן, אבל שם נאמר וישו את זה אפרים ואת זה שמרון ובנימין את הגלעד. אולי זה קושר לנו בשלב מסוים את בנימין אל הגלעד. הדבר הזה יכול להתקשר בפסוקים בדברי הימים, בדברי הימים א', גם בכל השפטים והמקלות, בפרק ז' קודם, פסוקים בהחלט קשים. גם היה בפרק ז' פסוק י"ד, בני מנשה הסלע שילד הפילגשו הרמיה ידע את מחיר אבי גלעד, מחיר עם כן אבי גלעד, מחיר עם שם בנשמי, הוא מחיר לקח אישה לחופים ולשופים. אנחנו כבר מתחילים להיזכר בשמותם של בני בנימין, מופים וחופים בארד, וזה מופיע לנו גם בהמשך, בבנימין. בנימין, בפרק ח', בנימין הוליד את בל הבכורה, שפל השני ואחר השלישי, נוכר אביב רפא אביב, היו בנים לבעל האדר וגרה, ואביהוד ואבישוע ונעמן וכוח, וגרה ושפופן בכורם. אולי חורם הוא שפופן, או זה מה שנקרא מקודם, סליחה, שפופן אולי הוא שופים, יכול להיות, וכאמור גם מופים וחופים מזכירים את הדבר הזה, והיו כנראה זה משם קשרי חיתון קדומים בין מחיר אבי גלעד לבין בני בנימין, שיכלו להסביר איך עבדה המשפחות מבני בנימין אולי ישבו שם ביבש גלעד, או קרובי משפחה או משהו כזה. מכל מקום היה קשר בין יבש גלעד לבין העיר גבעה, שבא לידי ביטוי כאן, כאשר אנשי יבש גלעד מגיעים לגבעה שבה גדל שאול. אבל כאן הקדמנו את המאוחר, מה שרציתי להראות את הקשר לפרשת פילגש בגבעה שדיברנו עליו קודם, ונלג על הסיפור הזה לתחילתו. נחש העמוני חונה על יבש גלעד, יבש גלעד עיר בסך הכל די מרוחקת, ומגיע הנחש העמוני, המון נמצאת כאן, והוא חונה על יבש גלעד ורוצה לספח אותה אליו, והם אומרים לו, קרות לנו ברית ונעבדק. כלומר, לעבוד אותו בפשטות הכוונה. שלמו מיסים, זה יכול להיות גם מס עובד, כלומר, אנשים שנלקחים לצבא, אנשים שנלקחים לשירות לאומי, כזו הם מוכנים להיות בחוסר ברירה אזרחים של נחש עמוני. נחש עמוני איננו מקבל את העסקה, והוא אומר להם, לזאת אחות לכם ברית, בלכור לכם כל עין ימין, וסמתי החרפה בכל כיס. כלומר, כשאמרו לו קרות לנו ברית ונעבדקה, המילה ונעבדקה, יכולה להתפרש בשני צורות. מה הכוונה ונעבדקה? להיות עבדים, זה יכול להיות להיות הנתינים שלו. נכון? כלומר, יש המלך ועבדיו, עבדיו זה בעצם כל העם. ונעבדקה, כמו שאמרנו, משלמים מיסים, נותנים לפעמים מיסים לבילויים. או לתפקידים צבאיים, או לתפקידים אזרחיים, וכדומה, סוללים כבישים, וכדומה. כאשר ונעבדקה גם יכול להתפרש בצורה לגמרי אחרת, הוא יכול להתפרש לחומרה, נכון? על פי כמה מדרשי חז"ל מסתבר מאוד שכך כאלה תהליך גם במצווה. וזו המשמעות של הווה נתחכמה לו. בהתחלה יש, וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ובהמשך ויעבידו מצרים את כל בני ישראל לפרך, ויחיו חיים בעבודה קשה וכל מלומים וכל עבודה בשדה. כלומר, שמלכתחילה באמת הוא גייס את בני ישראל, בני ישראל הוא איזשהו מיעוט, נכון? וכל העם הרי תורם את חלקו בכל מיני דברים, וגם המיעוט הזה נתבקש לתת את חלקו בבניית שתי ערי מסכנות, כלומר, ערים מתוצרות, מחסנים ואוצרות וכל הדברים אחרים, את פתאום ואת רמסס. וכדרכם של בני ישראל יש להניח שהם יתנדבו ולעשות את זה הכי טוב ולהוכיח שהם הכי מצטיינים, אנחנו מכירים את התופעה הזאת ולקחו אותם, אבל בהמשך כבר לא שחררו. יש תופעה. אנחנו יכולים לראות אצל שלמה. והיה למלך שלמה מס מכל ישראל, והיה מס 30,000 איש, וישלחם לבנונה, 10,000 חודש חטיפות, חודשים בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדוני רם על המס, כלומר הוא לוקח מס עובד ולוקח את האנשים למה? לצורך בניין המקדש, בניין המקדש לצורך לאומי. חשוב מאוד. מגייסים את האנשים, אנשים מגייסים, יכול להיות בהחלט מרצון, או נגיד, לפחות בדיעבד, בהסכמה, והולכים ללבנון כדי לבנות את המקדש. אבל אחרי ששלמה בונה את המקדש, מה הוא עושה עם האנשים? את הבית שלו, אחרי שבונים את הבית שלו, מה עושים? את הבית של בת פרעה. אני נותן לכם את כל ההמשך. חצור, מגידו, גזר, חשק שלמה, כל חשק שלמה שחשק לבנות, מה ברגע שלקח את האנשים, אתה כבר, אתה כבר לא בדיוק ברור לך מה אתה עושה. כבר לא בדיוק ברור לך מה אתה עושה, אבל זה כל מיני דברים. והוא חושב הצבא הבנים בצורה יותר טובה ויותר דמוקרטית, ויש להם כוחה ויש תקשורת ויש נציבי קבילות והכל טוב. אני לא חושד שעושים בשמה, מה שהיו עושים איתם? מה שהיו עושים איתם? אבל לא יודע, בואו ניקח אנשים, פרופיל אופי, אנשים ששימשו כנהגים של קצין בכיר. שימשו כנהגים, אני כבר, גם תעשייה את אשתי, אם אתה כבר עושה את אשתי לסופרמרקט, אז תעשה בשבילה את הקניות וכל מיני דבר. היו כאלה. כלומר, אתה לוקח מישהו, ואתה לוקח אותו בהתחלה למשימות לאומיות חשובות, והנהג הזה גויס כדי להסיע את המפקד הבכיר לצורך איזשהו אימון דחוף, או משם להסיע אותו אחר כך לצורך פגישה דחופה במחקר כדי לדעת איך לתכנן את המלחמה הבאה. אבל לאט לאט הוא פתאום הופך להיות זה שהוא הבייביסיטר של הילדים של האלוף כשאשתו הולכת לאיזה חוג אמנות או שירה, והוא קונה לה במכולת וכל מיני. והיו, ועד מלחמת יום הכיפורים הם ועד היום אני זוכר בטירונות, דאגו שלא יהיה לנו מנוחה. פעם אחת גיבלנו בטירונות, פעם אחת גיבלנו 10 דקות הפסקת שקרה. פעם אחת בכל הטירונות גיבלנו. איך שהגענו לשם, הגיע לשר ומתברר שיש איזו חתונה בבסיס, והלך לנגף את כולם להיות מלצרים עד אור הבוקר של החתונה של הפרסס. בסדר, אני קפצתי דרך חלון החוצה, די גבוה, לא תפסו אותי, והוא לא הכיר שמות, לא כלום, כל מי שיכול היה להתפרפר, אני עשיתי את הדרך קפיצה, זריזה בחלון החוצה בלילה, אבל אלה שתפסו אותם, וזה היו הרבה שתפסו אותם, עבדו אותם הבוקר. וגורמן בבוקר יצאו לאימונים רגיל, מה? בשביל להיות מנצרים בבסיס באיזה חתונה? אני אומר, זה בדיוק מה שקורה במצרים, תדעו, הם באים כדי לפנות ערים מסכנות, ואז פתאום הם מרבו את חיים, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, כלומר, מתחילים לחלק אותם בכל מיני אנשים פרטיים, להיות העובדים שלהם. אתם כבר עובדים, אז הופכים להיות עובדים של כל מיני אנשים פרטיים וכל מיני מקומות. תבדקו איך נבנתה אוסטרליה, ואתם תגלו כל מיני דברים דומים, אסירים שנשלחו, אסירים מבריטניה, שנשלחו לבנות ולסלול, ואחר כך חלקו אותם לכל מיני אנשים פרטיים ולכל מיני בעלי חוות, כדי שיום שבים אנשים שם. וכאן קבירות לנו ברית ואינה עבדקה, והוא אומר, זה, אתם עבדים? אז כמו עבדים. ואנחנו יודעים שסימן עבדות, ואנחנו מכירים את זה מכמה כמה עמים, זה מופיע גם בחוקי חמורבי, במקום סימן עבדות מה היה שקורטים את האיבר. ברגע שקורטים איבר זה אומר שבעצם אתה בשר בשבילי. בשבילי אתה חתיכת בשר. הסימן שני שאני חותק לך אוזן. בתורה, התורה גם מתייחסת לעניין הזה, נכון? וגם כן עושה בזה סימן. אבל לא סימן עבדות, אלא סימן חיים. אתה מוריד לו את העין, של החופשי שלכם אותך את הנוב, אם שן עבדו, שן עבדו להגיד, החופשי שלכם אותך את שינו. יש, יש משהו, ואני חושב שחיתוך האוזן בא באמת לידי ביטוי אצלנו ברציעה, אבל הנציעה זה לא משהו שמוזיק. זה משהו סימן קטן. ושוב, זה רק למי שרוצה להיות אל. זה שונה מאוד. אגב, לדעתי גם ברית מילה זה משהו מהסוג הזה, זה סוג של רציעה. עבדי מלאכים, מה היו קורטים להם? איזה עבר? אני לא צריך להגיד לכם, נכון? הם כולם היו סריסים. נכון? הסריסים היו עבדי המלאכים. אצל אברהם, כשהוא הופך להיות עבדו של הקדוש ברוך הוא, גם משנה לו את השם, לשנות את השם, זה גם כן דוגמה של עבדות. אבל כמובן זה רציעה. רציעה באותו מקום, כלומר ברית מילה, כלומר משהו כזה שלא מסיק. אבל כאן הוא באמת מציע את העבדות על ידי נקירת עין, ובכך אני הופך אתכם להיות עבדים. צריך להבין, שאלת הפרשנות כאן היא שאלה קריטית. אחאב, בואו נקרא שם זה פרק, לדעתי חשוב בעניין הזה, שכדאי להכיר אותו. אנחנו צריך לסיים, שיעור. נתן רגע בפרק כף במלאכים א', ונדל מלאכם קפץ את קור כלו, ושושים שניים מלך איתו, ושוש ברח, והיה לבית שלו שמון מילך איתו. וישלם מלאכים מלאכם מלאכם ישראל העיר, ואומר לו כה אמר בנדל, כספך וזבך לי הוא, את השכר ובניך הטובים, לי הם. והיה מלאכם ישראל, והיה מלאכם, כתבך אדוני המלך, אני וכל השאלי, כמה מלאכם. ושוב המלאכים אמרו כה אמר בנדל לאמור, כשלחתי לך לאמור, כספך וזבך, את השכר ובניך לי תיתן, כי אם כעת מחר אשלח את עבודה אליך וכוסו את ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל מחמד נלכה ישימו בידם ולקחו ויקרא מלך ישראל ובשניאס ויום את דמונה אמרו כי ראה זה מבקש כי ישלח אליי רשאי ולבניי וחסמים זווים לא מעלתי ממנו והם אליו כל הזקנים וכל העם אל תשמע ולא תוקד ויום אל מלך בן אדם יגול אדוני אמר לכל הכל שלח כלל לך ברשמע יסף והדבר הזה הוא אוכל לעשות ואיר כל המלכים וישו ולא מה ההבדל? למה הוא ביקש ביום השני? להוציא את הפועל, להוציא לפועל מה שמוסכם ביום הראשון, נכון? זה בדיוק מה שהוא אומר לו לא כשהוא אומר כספקם וזבקם נשארו ונראה דברים לי הם מה המשמעות זה הצהרת נאמנות אני עם הבית שלי ואשתי כולנו שייכים לך ביום השני מה מבקש? אז תביא אותי מיד אם אשתך שייך לי תביא אותי אומר לך ועד כאן כלומר יש הצהרת נאמנות ויש רק כשאתה רוצה לפרוט את זה לפרוטות בצורה הכי גסה והופך את זה כמובן להיות דבר שונה לגמרי תסתכלו על עקדת יצחק, תראו שזה די דומה עשיתי. ראה את מנחה נרדה שעד רע ועליהו שם נעולה על אחד הרים שמועים. אברהם, תדע לך אתה והבן שלך שייכים לי, תביא לי את הבן שלך. אברהם הולך לשם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, לא ביקשתי שתשחט, ביקשתי רק תעלה. כלומר, הצהרת כוונות, הצהרת נאמנות, לא אדם ותשחט אותו משהו ימות, ושאדם שלא ישפך פה, זה אני לא מעוניין. הייתי מעוניין, תעלה אותה למזבח, כלומר, האמירה הזאת, זה קורבן שאתה מקריף את מנחה. אבל לא יותר מזה, כאן הבקשה לפרוט את זה ולעשות מזה כדבר מעשי, יהיה דבר המחסכי, שאליו כמובן אי אפשר היה בשום דברים אופן להסכים, ועל הדבר הזה הם מבקשים, שולחים מלאכים בכל פעם ישראל, כאשר ייתכן שלא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו להתקן. ואין להם לאן ללכת, הם יכולים לכאורה לברוח בלילה, אין להם ללכת. אם לא יבואו לעזרה, הם יסכימו שימכרו להם את אין ימין, והם יהפכו להיות עבדים. עבדים מכל הבחינות, עבדים ועבדים. טוב, אנחנו נמשיך לטפל בזה, נמשיך.